שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
עירובין יוטס עמוד א', אומרת הגמרא, ואומר אביר מיה בן אלוזור, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. לא כהנהגת הקדוש ברוך הוא, הנהגת מלך בשר ודם. מידת בשר ודם, הנהגתו של מלך בשר ודם, מתחייב אדם הריגה למלכות. כאשר מלך בשר ודם גוזר גזר דין מוות על בן אדם, מטילים לו חכה לתוך פיו, מטילים לו, נותנים לו חתיכת עץ לתוך פיו, כדי שפיו יישאר פתוח, כדי שלא יקלל את המלך, כדי שהנידון לא יקלל את המלך על מה שהוא גזר עליו גזר דין מוות. אבל מידת הקדוש ברוך הוא, אדם מתחייב הריגה למקום, כאשר הקדוש ברוך הוא גוזר גזר דין מוות על בן אדם, שותק, שנאמר לכו דומיו תהילו. כך יש פסוק בתהילים, לך דומיה תהילה, אדם דומם. ולא עוד, אלא שמשבח שנאמר תהילה, לך דומיה תהילה. ולא עוד, אלא שדומה לו כאילו מקריב קורבן, שנאמר ולכו ישולם נדר. הריטב"א מסביר שכאשר מלך בשר ודם גוזר גזר דין מוות על בן אדם, אז הבן אדם לא שלם עם גזר הדין. הוא מרגיש שנעשה לו כאן איזושהי עוולה. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה על בן אדם, אז הוא שלם, כי הוא מכיר ויודע שמשפטי השם אמס, אמס מכל הכיוונים. אומרת הגמרא, היינו דומה רבי שואה בן לוי, מה ידחסיב? עוברי בעמק הבכה, פסוק בתהילים. עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיסו, גם ברכות יעתם מורה. עוברי, מפרשת הגמרא, אילו בני אדם שעוברים על רצונו של הקדוש ברוך הוא, עושים עבירות. עמק, מה עונשם? שמעמיקים להם גהנום. הבכה, מה הכוונה? שבוכים ומורידים דמעות כמעיין של שיטין. זה כוונת הפסוק. עמק הבכה, דהיינו, הם בוכים שם בגהנום, ומעיין ישיסו. הם מורידים דמעות מעיניהם כמו מעיין של שיטין, כמו המעיין שהיה נמצא מתחת המזבח. גם ברכות יהייתם מורה. שמצדיקים אליהם את הדין ואומרים לפניו ריבונו של עולם יפה דנת, יפה זיקית, יפה חייבת. וזה כוונת הפסוק, גם ברכות יעטה להם. דהיינו, הם עוטפים את הקדוש ברוך הוא בברכותיהם. הם מצדיקים את הדין. יפה זיקית, יפה חייבת, יפה תיקנת גיהנום לרשעים, גן עדן הצדיקים. שאלת הגמרא, איני, איך אתה רוצה לומר שכאשר נגזרה גזרה על הבן אדם הוא מצדיק עליו את הדין, ואומר רב שמעון בן לוקיש רשעים, אפילו על פתחו של גיהנום אינם חוזרים בתשובה, שנאמר, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי. זה הולך על הגויים שבאים לעתיד לבוא להשתחוות להשם בירושלים, והם הולכים ויוצאים לעמק יהושפט, שם הם רואים את פגרי מחנה גוג ומגוג, שעליהם נאמר, ויצאו וראו על אותם אנשים על אותו מחנה של גוג ומגוג, אז הגויים שבאים בירושלים רואים, הם יוצאים ורואים אותם בפגרי האנשים הפושעים בי, שפשעו בי לא נאמר, אלא הפושעים שפושעים והולכים לעולם. אז הנה אנחנו רואים שרשעים, אפילו על פתחו של גיהנום אינם חוזרים בתשובה. אומרת הגמרא אלוהי קשיא, או בפושעי ישראל, או בפושעי עובדי כוכבים. הפסוק מדבר על פושעי עובדי כוכבים, על מחנה גוג ומגוג, הם אפילו כאשר הם עובדים על פתחו של גיהנום, הם לא חוזרים בתשובה. אבל פושעי ישראל, כאשר נגזרת עליהם הגזירה, אז הם מצדיקים את הדין והם מקבלים אותו תוך כדי ברכות לקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, אוכן נמי מסתברי, אוכן נמי מסתברי שפושעי ישראל מצדיקים אליהם את הדין. מניין? מזה שכתוב, ואם כן, קשיא דריש לוקישא דריש לוקיש, דאמר ריש לוקיש, פושעי ישראל אין אור גהנום שולטת בהם, קל וחומר ממזבח הזהב. מה מזבח הזהב? שאין עליו אלוקו בדינר זהב, עמד כמה שנים ולא שלטה בו. מזבח הזהב, הזהב שהוא היה מכוסה, הזהב שהוא היה מצופה בו היה כאובי של דינר בסך הכל. וכמה שנים הקריבו עליו קורבנות, הבעירו עליו את אש המערכה, והאש לא חילתה אותו. פושעי ישראל שמלאים מצוות כרימון, שנאמר כפלח הרימון הקטך, ואומר יש לוקיש, אל תקרי רקתך אלא ריקתך, שאפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון, על אחת כמה וכמה, שאש הגיהנום לא תשלוט בהם. ממילא על כורחוך, שהפסוק שנאמר אישם לא תכבה, לא הולך על פושעי ישראל, אלא על פושעי עובדי כוכבים. אבל פושעי ישראל מצדיקים אליהם את הדין. עליהם לא נאמר אישם לא תכבה, עליהם כל הפסוק לא מדבר, כי הם בסופו של דבר מקבלים את גזר הדין. שואלת הגמרא, אלא עוד אחסים עוברי בעמק הבכה, והפסוק הזה עוברי בעמק הבכה הולך על פושעי ישראל. וריש לקיש הרי אומר שפושעי ישראל אין אור של גיהנום שולטת בהם. אז מהי כוונת הפסוק עוברי בעמק הבכה מעיין השיסון שמורידים דמעות כמעיין של שיטים על מה שהם נכנסים לגיהנום? אבל ריש לקיש אמר שהם לא נכנסים לגיהנום. אין אש של גיהנום שולטת בהם. האש של הגיהנום לא שולטת בהם. אומרת הגמרא ההוא, דמחייבי האישה הייתה בגיהנום. ועושי אברהם הובינו ומסיק לו ומקבל לו. הם מתחייבים, נגזר עליהם גיהנום, אבל הם נכנסים לגיהנום והגיהנום לא מחלה אותם, ואברהם אבינו בא ומוציא אותם משם. בר מישראל שבעל בת עובד כוכבים, בן ישראל יהודי שבעל בת עובד כוכבים, שאותו מכניסים לגיהנום, ואברהם אבינו לא מחלץ אותו משם. למה? דמושך אורלוסו, העולה שלו נמשכת, ואז מה קורה? ואז לא עם מבש קרלי, אברהם אבינו לא מזהה אותו, כי הוא נראה לו גוי, הוא נראה לו ערל. מה תקיף לו רב כהנה? אשתו דאמרס הפושעים, דפשלי ואזלי. עכשיו שאתה מדייק את הפסוק שכתוב, וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, שכוונת הפסוק לומר שגם כאשר נגזרה עליהם הגזרה, הם עדיין ממשיכים לפשוע, הפושעים בהווה. אלו מעטו, דכסיב המוציא והמעלה. אומר רש"י, מה הכוונה המוציא והמעלה? המוציא אתכם מארץ מצרים, המעלה אתכם מארץ מצרים. אוכן נמי, דמסיק ודמפיק. האם הכוונה שעכשיו בהווה, הקדוש ברוך הוא מוציא ומעלה? על כוחו שזה היה פעם. לא דאסיק ואפיק, אוכן נמי דפשי. הוא, לא הכוונה הפושעים בי עכשיו. הכוונה שהם פשעו פעם, אבל עכשיו הם מצדיקים ומקבלים עליהם את הדין. ממילא אז כושי מיקור אלייסה, לעולם לא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם מטילים חכה לתוך פי מידת הקדוש ברוך הוא מצדיקים אליהם את הדין. איי, מה אתה שואל מהפסוק? ויצאו וראו את פגרי האנשים הפושעים בי, שמזה משמע שגם אחרי שנגזרה עליהם גזרה הם עדיין פושעים, הם לא חוזרים בתשובה. הפשט בפסוק לא שכרגע הם עדיין פושעים, אלא שפשעו פעם. וסמוכי לנדובו, מזה שכתוב המוציא והמעלה, שלא הכוונה שעכשיו הוא מוציא ומעלה, אלא פעם הוא הוציא ואלה, הוא הדין גם כאן. הפושעים פעם הם היו פושעים, אבל עכשיו הם כבר מקבלים עליהם את הדין. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואומר אוויר מיה ברי לא זור, שלושה פתחים יש לגיהנום, אחד במדבר, אחד בים ואחד בירושלים. במדבר, מה המקור שיש לגיהנום פתח במדבר? דכסיב לגבי עדת קורח, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה. והמקום שבו עדת קורח הייתה זה במדבר. בים דכסיב לגבי יונה הנביא, מבטן שאול שיבתי שמעת קולי. ואיפה יונה היה? בים. בירושלים דכסיב נאום השם, אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים. ותנה דבר רבי שמואל, אשר אור לו בציון זו גיהנום, ותנור לו בירושלים זו פתחה של גיהנום. שאלת הגמרא ותולייקה, האם אין פתחים נוספים לגיהנום? ואומר רב מריון, אומר רבי ישוע בן לוי, ואמרי לו, תנה רבי בר מריון בדבי רבי יוחנן בן זכאי, שתי תמרות יש בגי בן הינום, ועולה השן מביניהם, וזוי ששנינו ציני הר הברזל כשירות, סיני הר הבזל כשרות לקיים בהם מצוות נטילת לולב. וזוי פתחה של גיהנום, בגיא בן אינום, שזה היה מקום סמוך לירושלים. אז הנה רואים שיש מקום נוסף, שבו עומד פתחה של גיהנום. אומרת הגמרא דילמה היינו דירושלים, הפתח של הגיהנום שנמצא בירושלים, לא הכוונה בירושלים ממש, אלא הכוונה בגיא בן אינום שהוא סמוך לירושלים. אומרת הגמרא, אומר רבי יהושע בן לוי, שבעה שמות יש לגיהנום, ואלו הם, שאול, אבדון, באר שחת, בור, שאון, תית היוון, צלמוות וארץ התחתית. שאול, דחסים מבטן שאול שיבתי, שמעת קולי. אבדון, מה המקור של השם אבדון של הגיהנום, שיש לגיהנום שם ששמו אבדון, דחסיבה יסופר בקבר חסדך אמונתך באבדון, באר שחת, מה המקור שאחד משמותיו של הגיהנום הוא באר שחת, דחסיב כי לא הייתה זו אבנף שלי שאול, לא תיתן חסידך לראות שחת, ובור שאון, ותית היוון, דחסיבה יעלני מבור שאון, ומתית היוון, וצלמוות, מה המקור של אחד משמותיו של הגיהנום הוא צלמוות, דחסיב יושבי חושך וצלמוות, וארץ התחתית, מה המקור שאחד משמותיו של הגיהנום הוא ארץ תחתית? אומרת הגמרא גמורה, הוא אין לזה מקור בפסוק, זה גמרא, כך מקובל, שאחד משבעה שמותיו של הגיהנום הוא ארץ תחתית. שאלת הגמורה ותולייקה, והוא איקה גיהנום, יש עוד שם, הגיהנום עצמו. אומרת הגמורה, גיהנום זה לא השם של הגיהנום, אלא זה נוטריקון של הגיהנום, דהיינו, גי שעמוקה כגי בן אינום, אותה גי של הגיהנום היא עמוקה, והינום, זה מלשון חינם, שהכל יורד לה על עסקי חינם. אומר רשי, שהכל יורד לה על עסקי חינם עריות. זה על פי הגמרא, ביומה, עין-היי, ששם כתוב, זוכרנו את הדוג אשר נאכל במצרים חינם, יש שם אמרי לו שהכוונה לעריות. למה עריות נקרא חינם? המרשו ביומה מסביר, משום שעריות מדובר בקרובותיו שהם מצויים לו, הם מצויים לו לזנות ללא מוהר ומתן. חינם. אומרת הגמרא, יש עוד שם לגיהנום, והוא היא כתפתה, דחסיב כי ארוך מאתמול תפתה. אומרת הגמרא, ההוא, זה לא שם של הגיהנום, אלא מה הכוונה במילה תפתה שכל המתפתה ביצרו ייפול שם. אבל לעולם, לגיהנום יש שבעה שמות בלבד. אומרת הגמרא גן עדן, אומר רב שלוקיש, אם בארץ ישראל הוא בית שען פתחו, בית שען היו פירות משובחים, שם זה הפתח של גן עדן, אם הוא בארץ ישראל. אם בערב, אם פתח של גן עדן הוא בערב, בית גרם פתחו, שהיו שם פירות מצוינים. ואם בין הנערות הוא, אם פתח הגן עדן עומד בין הנערות, איפה הוא נמצא? דומסקנין פתחו, ששם היו פירות טובים. בבבל, מה קורה בבבל? אם בבבל היה פתחו של גן עדן, איכן הוא היה, איכן יש פירות טובים בבבל? אביי משתבח בפרד דמעבר ימינה, מסביר רש"י, בדרום נהר פרת. רובה משתבח בפרד דארפניה, ששם היו פירות טובים, ואם פתחו של גן עדן היה שם, היה בבבל, הוא היה שם במקומות הללו, כי יש שם פירות מצוינים. ואנחנו חוזרים לנושא שעסקנו בו בתחילת הפרק, זה העמדת דיום דין. כמו שלמדנו במשנה בתחילת הפרק, באר מים שנמצא ברשות הרבים, אסור בשבת למלות מים מהבאר, ולהשקות במים את הבהמה שעומדת ברשות הרבים בשפת הבאר. ולמה? משום שהבאר של המים הוא רשות היחיד, עומקו 10 ורוחבו 4, שפת הבאר רשות הרבים, כאשר הוא שואב מים מהבאר ומוציא את המים לשפת הבאר לצורך השקיית בהמתו, הוא מוציא את המים מרשות לרשות, מרשות היחיד אל רשות הרבים. חז"ל הקלו ואמרו שמותר להוציא מים מהבאר לשפת הבאר על ידי העמדת דיום דין. על ידי העמדת דיום דין בשפת הבאר, הדיום דין הם זוויות, עמה לכאן ועמה לכאן, אותם דיום דין הופכים את שפת הבאר לרשות היחיד. נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה, כמה יכול להיות המרחק שבין הדיומדין? לפי רבי מאיר, המרחק שבין הדיומדין יכול להיות עד כדי שתי רווקות, שני צמדים שבכל צמד יש שלוש בהימות. כפי שנלמד בעזרת השם בהמשך הגמרא, אוביה של כל בהימה, אמה ושני שליש. אז אם רבי מאיר משער, אם רבי מאיר נותן לנו שיעור של הרחקת הדיומדין אחד מהשני, עד כדי שני צמדים של שלוש בהימות בכל צמד, ואומר שש בהימות, אוביה של כל בהימה, אחד ושני שליש, שש כפול אחד ושני שליש, שווה עשר. עשר אמות יכול להיות המרחק בין הדיומדין לפי שיטת רבי מאיר. רבי יהודה מקל עוד יותר, והוא אומר שהמרחק בין הדיומדין יכול להיות עד כדי שני צמדים, שבכל צמד וצמד, ארבע בהימות. נמצא לפי רבי יהודה, המרחק שבין הצמדים יכול להיות מרחק של עובים של שמונה בהימות, שמדובר על 13 אמות ושליש. שמונה כפול אחד ושני שליש, זה 13 אמות ושליש. עד כמה הוא יכול לצמצם את החלל שבתוך הדיומדין? כמה הוא יכול לקרב את הדיומדין אחד לשני ולצמצם את החלל שבתוכם? למדנו במשנה בתחילת הפרק, שעד כדי שתהיה פרה ראשה ורובה בתוך חלל הדיומדין ושותה מהבאר. פחות מכך הסביר רש"י, אם אין מקום לראשה ורובה של הפרה להיכנס בתוך חלל של הדיומדין, חוששים שמה הוא יוציא את המים מהבאר וישקה את הפרה מחוץ לחלל הדיומדין, ואז הוא יעבור על איסור דאורייתא שלא יצא מרשוס לרשוס. וכמה זה השיעור של ראשה ורובה של פרה? שתי אמות, כמו שנלמד בעזרת השם בהמשך הסוגיה. עוד למדנו במשנה בתחילת הפרק, שהבהימות שבצמדים צריכים להיות קשורות ולא מותרות. דהיינו, אסור שהן יהיו מרווחות, הן צריכים להיות צמודות אחת לשנייה, לחומרי. אבל שני הצמדים, אחת נכנסת ואחת יוצאת, לכולה, שיכול להיות קצת הפרש שבין הצמדים. ועל כך עוסקת הגמרא, על מה שלמדנו במשנה, שהבהימות שבתוך הצמד הן צריכים להיות קשורות ולא מותרות. שואלת הגמרא, אם הן קשורות, ממילא הן לא מותרות? אז מהי הכפילות הזאת? נקרא את הגמרא בפנים. אומרת הגמרא, וביניהם כמלוא שתי רבקות, המרחק בין שני הדיומדין צריך להיות מרחק של שני צמידי בקר, ובכל צמד וצמד יש שלוש בהמות או ארבע בהמות, תלוי לפי רבי מאיר או לפי רבי יהודה, והבהמות שבתוך הצמד צריכים להיות קשורות ולא מותרות. שואלת הגמרא, פשיטה כיבו דתנא לידי קשורות, אנון ידנא דלא יהוה מותרות, אז מהי הכפילות קשורות ולא מותרות? אומרת הגמרא, מה עוד עושים בקשורות כשאין קשורות? אבל לא צריך שהן ממש יהיו קשורות, קומה שמלון ולא מותרות, דהיינו, לא מספיק משהו מצמיד אותם כאין קשורות, אלא הם צריכים להיות בפועל קשורות. נמשיך הלאה. אחת נכנסת ואחת יוצאת. צמדי הבקר, אמנם הבהמות שבתוך הצמד צריכות להיות קשורות ולא מותרות, דהיינו מחמירים, מצמצמים את השטח, אבל הצמדים עצמם יכולים אחת להיכנס ואחת להיכנס, דהיינו מרווחות יותר. אומרת הגמרא, תנא, רבקה נכנסת ורבקה יוצאת. תנו רבנן, כמה ראשה ורובה של פרה. למדנו במשנה בתחילת הפרק, שאפשר לצמצם את חלל ששפת הבאר, את החלל שבתוך הדיומדין אפשר לצמצם, אבל צריך להשאיר שם מקום שתהיה ראשה ורובה של פרה, יכולה להיכנס שם לתוך אותו חלל ולשתות מהבאר. כי אם לא, כך אומר רש"י, אם אין בחלל של הדיומדין מקום בכדי שפרה ראשה ורובה תיכנס שם, חוששים שמה הוא ישאב מים מהבאר ויוציא את המים מחוץ לבאר, מחוץ לחלל הדיומדין, כדי להשקות את הבהמה, והוא יעבור על היצוע מרשוס לרשוס. תנו רבנן, כמה ראשה ורובה של פרה? שתי אמות. כמה עובייה של פרה? אמה ושני שלישי אמה, שהם כעשר דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר כי 13 אמה, עם עובייה של כל פרה אמה ושני שליש. לפי רבי מאיר שמדובר על 6 בהמות, 6 פרות, מדובר על 10 אמות. לפי רב יהודה מדובר על 13 אמה ושליש, כי הוא משער בשמונה פרות. שואלת הגמור, כעשר או עשר רביון, למה הלשון של רב מאיר שהם כעשר? זה לא כעשר, זה בדיוק עשר. שש כפול אמה ושני שליש זה עשר. אומרת הגמור משום דבוי למית נסייפה כ-13. מכיוון שלפי רב יהודה המספר העמות הוא כ-13, כי זה יותר מ-13, לכן גם לפי רב מאיר הוא נקט כ-10, אף על פי שזה 10 מדויק. אומרת הגמור כ-13, תפי אביון, כ-13 מתאים, כאשר המספר הוא כמעט 13, אבל לא 13. אבל כאן זה מעל 13, אז לא מתאים הלשון כ-13. אומרת הגמור משום דבוי למיתנה כ-14. שאלת הגמור כ-14 או לא הביה? כ-14 מתאים בזמן שזה פחות מ-14, אבל כמעט 14. כאן זה הרבה פחות מ-14, זה יותר קרוב ל-13, כי זה 13 ושליש, אז לא מתאים הנוסח כ-14. עומר רב פופה, יתרות על 13 ואינה מגיעות ל-14. זה סכום העמות, זה מספר העמות לפי רב יהודה, יתרות מ-13 ולא מגיע ל-14, 13 ושליש. 8 פרות כפול אמה ושני שליש. אומר רב פופה בבור שמונה דקולל מלוי פליגי דלוי באינן פשוטין. למדנו במשנה בתחילת הפרק, שכאשר המרחק יותר משש פרות לפי רבי מאיר, אז הוא צריך להוסיף שמה פשוטין. דהיינו, הוא צריך להוסיף שמה לוחות של עץ, כדי לצמצם את האוויר שבין הדיומדים שלא יהיה על יותר מ-10 רמות. אומרת הגמור, אומר הפופה בבור שמונה דקולל מלוי פליגי דלוי באינן פשוטים. כאשר היקף הבור הוא 8 אמות, והוא מרחיק עוד 2 אמות מהבור לכל צד וקובע שם את הדיום דין, כמו שלמדנו, שהמינימום, המרחק המועד ביותר של הדיום דין זה עד 2 אמות, כדי שתהיה פרה ראשה ורובה נכנסת לתוך חלל הדיום דין ושוטה. דהיינו, אורך של 2 אמות. אם הבור הוא 8, מוסיפים עוד 2 אמות לכל צד, יחד אנחנו מקבלים 12 אמות. הדיומדים לומדים, כאשר המרחק ביניהם 12 אמות, אמה בדיומדין לכל צד, כמה המרחק שבין הדיומדין? 10. 12 חלל של בין הדיומדין, עוד אמה לכל כיוון, המרחק שבין הדיומדין הוא 10. אומרת הגמורה, דקולה אלמה לפליגי דלוי באינן פשוטים. כי המרחק מצוין, 10. בבור 12, כולה אלמר לפליגי דבאינן פשוטים. אם החלל של הבור, של בור המים, הוא 12, הוא מרחיק עוד 2 אמות לכל צד, הוא מקבל 16, דהיינו הדיומדין מקיפים חלל של 16 אמה, 12 הבאר ועוד 2 לכל צד זה 16, הדיומדין אמה לכל צד, אז כמה המרחק שבין הדיומדין? 14. 14 לכול עלמה זה יותר מהשיעור. אז הוא צריך לשים שם, הוא צריך לקבוע שם פשוטים בין הדיומדין, כי המרחק בין הדיומדין הוא 14. זה עובר את השיעור של רב יהודה. לפי רב יהודה המקסימום זה 13 ושליש. כאן זה מגיע ל-14. דכול עלמה לא פליגי שצריך פשוטים. אז על מה נחלקו רבי מאיר ורב יהודה? כי פליגי משמונה ועד 12. לרבי מאיר בעיניהם פשוטים, לרב יהודה לא בעיניהם פשוטים. מ-10 אמות ועד 13 ושליש, לפי רבי מאיר צריך להעמיד פשוטים, כי המרחק שבין הדיומדין יכול להיות רק עד 10 אמות בלבד, לא יותר מכך. לפי רבי יהודה המרחק שבין הדיומדין יכול להיות עד 13 ושליש. אז אם כן, כאשר מדובר בדיומדין שהמרחק ביניהם בין 10 ל-13 ושליש, לפי רבי מאיר צריך להוסיף פשוטים כדי לצמצם את האוויר שבין הדיומדין, לפי רבי יהודה לא צריך להוסיף פשוטים, כי הם לא, המרחק שבין הדיומדין לא עולה על 13 ושליש. שאלת הגמרא פשיטה, מה החידוש? ורב פופה מייקו משמלון. פנינה, הרי למדנו שהמרחק...
כל הלשון.
לפי רבי מאיר יכול להיות עד 6 בהמות. 6 בהמות הכוונה ל-10 אמות. המרחק לפי רבי יהודה יכול להיות עד כדי 8 בהמות, שזה 13 ושליש. נו, אז מה אם כן, מה רב פופה משמיע לנו? אומרת הגמרא... רב פופה ברייסה לא ישמיע לי, וקומה שלון כברייסה. במשנה, המשנה משארת בבהימות. 6 בהימות לפי רבי מאיר, 8 בהימות לפי רב יהודה, אבל איך נדע מה השיעור של אובייה של כל בהימה? הברייסה מפרשת לנו שאובייה של כל בהימה זה 1 ושני שליש, אורכה של כל בהימה, ראשה ורובה, האורך של ראשה ורובה של כל בהימה הוא 2 אמות. לפי החשבון הזה, אנחנו לבד יודעים לעשות את החשבון, שהמחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה, זה כאשר המרחק בין הדיומדין זה בין 10 ל-13 ושליש. אבל אף פופל לא ידע את הברייסה. הוא לא ידע שעובייה של כל בהימה זה אמה ושני שליש. הוא לא ידע שראשה ורובה של בהימה אורכה הוא 2 אמות. אז הוא לבד חידש לנו את השיעור של הבהימות באמות. אז זה מה שהפופי חידש לנו. אנחנו יודעים את זה כבר מהברייסה. אז אין לנו תועלת, אין לנו צורך בדברי רב פופה. ממשיכה הגמרא ומסתפקת, אליבא דרבי מאיר, כאשר המרחק בין הדיום דין הוא מרחק של יותר מ10 אמות. כתוב במשנה בתחילת הפרק שלפי רבי מאיר, כאשר המרחק בין הדיום דין הוא יותר מ10 אמות, הוא צריך לקבוע ביניהם פשוטים, לוחות עץ פשוטים, לא דיום דין שעשויים כזווית, כדי לצמצם שהמרחק לא יהיה יותר מ10 אמות. מסתפקת הגמרא, האם צמצום האוויר שיהיה פחות מ10 אמות הוא רק על ידי העמדת פשוטים באמצע, או גם על ידי הערכת הדיום דין עצמם? האם מועילה גם הערכת הדיום דין עצמם כדי לצמצם שהפער בין הדיום דין לא יהיה יותר מ10? נקרא את הגמרא. אומרת הגמרא, בואי מיני הבאי אמרה, בעריך בדיום דין כשיעור פשוטין לרבי מאיר, מהו? בהמשך הגמרא תסתפק על איבד רבי יהודה. אבל בינתיים הגמרא מסתפק לפי רבי מאיר. האם רק העמדת פשוטים היא זאת שמועילה לצמצם את האוויר שלא יהיה בו 10, או גם הערכת הדיום דין עצמם? רש"י מסביר שיש היגיון לומר שרק העמדת פשוטים באמצע מועילה, כי על ידיהם יש יותר היכר. אבל הערכת הדיום דין עצמם אין בהם מספיק היכר כדי לצמצם שהאוויר לא יהיה יותר מ10 ולהתיר את המקום שבתוכם בטלטול. אומרת הגמרא, אומר לית ניסו, ובלבד שירבה בפסין, מה אליו? דמעריך בדיום דין. כתוב בלבד שירבה בפסין. הלשון משמע שגם הערכת הדיום דין עצמם גם היא מועילה, כי הלשון ירבה, מסביר הריטב"א, משמע הגדלה ותוספת. אומרת הגמרא לו, דמפיש ועובד פשוטין, ירבה בפסים, לא הכוונה לשון הגדלה ותוספת, שהמשמעות היא שהוא יגדיל את הדיום דין עצמם, אלא ירבה לשון ריבוי, שיוסיף עוד, מה? יוסיף עוד פשוטים. אומרת הגמרא, יוכי אי ובלבד שירבה בפסים, עד שירבה פסין. ירבה בפסין משמע שהוא מרבה את הפסים עצמם, דהיינו, הוא מגדיל את הדיום דין. אם הכוונה שהוא מוסיף פשוטים, אז הלשון היה צריך להיות, ובלבד שירבה פסין. אומרת הגמרא, תני עד שירבה פסין. היא כדאמרה מלא התניסו, בלבד שירבה בפסין, מי לב דמפיש ועוביד פשוטין, האם לא הכוונה שהוא מוסיף עוד פשוטין באמצע, אבל הגדלת הדיום דין לא מועילה? מסביר הגאון ינקב, מזה שלא כתוב, ובלבד שיעריך בפסים, אלא כתוב בלבד שירבה, משמע שהוא צריך להוסיף עוד, צריך להוסיף עוד פשוטין? אומרת הגמרא לא, דמעריך בדיום דין, אוכנה ממסתברה, מדיקטנו בלבד שירבה בפסין, ולא כתוב בלבד שירבה פסין, ירבה בפסין משמע שהוא מרבה את הפסים הקיימים, דהיינו הוא מרבה את הדיום דין עצמם. שמע מיני, אז למעשה הגמרא נשארת שאין ראיה ואדרבה, מזה שכתוב ירבה בפסין, משמע שהוא מגדיל את הדיום דין עצמם. ממשיכה הגמרא ומסתפקת על איבד רב יהודה, בואי מיני הבאי מרבה, יותר מ13 אמה ושליש לרב יהודה מהו? כאשר הפער בין הדיום דין הוא יותר מ13 אמה ושליש, שאז גם לפי רב יהודה, הדין הוא שהדיום דין לא הופכים את השטח שבתוכם לרשות היחיד, כי המרחק ביניהם הוא גדול, יותר מ13 אמה ושליש. פשוטין עובד, או בדיום דין מעריך. רש"י מסביר שרב יהודה במשנה לא מזכיר את העניין הזה של לקבוע פשוטין באמצע, רק רבי מאיר מזכיר את זה. ממילא מסתפקת הגמרא לפי רב יהודה, מה עדיף? האם עדיף יותר לקבוע פשוטין ביניהם, או שעדיף יותר להעריך את הדיום דין עצמם? מסביר רש"י שמצד אחד יש עדיפות לקבוע פשוטים באמצע, כי על ידי שקובעים פשוטים באמצע יש יותר עיקר. מצד שני מסביר רש"י, יש עדיפות להאריך את הדיון דין עצמם, כי אם קובעים פשוטים באמצע, אז האוויר שמשני צידי הפשוטים מבטל את הפשוטים. וכאשר מאריכים את הדיון דין עצמם, אז פה אין אוויר משני הצדדים שיבטל את הדיון דין. כי האוויר שמעבר לחלל הדיון דין לא מצטרף עם האוויר שבין הדיון דין כדי לבטל, כי האוויר שמחוץ לחלל לא קשור לעניין. נקרא את דברי רש"י בדיבור המסחי לרב יהודה, לרב יהודה דלא יעד קר פשוטין. רב יהודה במשנה לא הזכיר בכלל שיש אפשרות לצמצם את המרחק שבין הדיון דין על ידי העמדת פשוטין. מסתפקת הגמרא, כאשר המרחק בין הדיון דין יותר מ-13 אמות ושליש, האם עדיף פשוטים? אי עדיף אלי, פשוטין עדיף אלי, ומרוחקין מיני הדיון דין י"ג אמו למהווה הקרב בינה ובינה, ולא יישגי בהערכת דיון דין, כי צריך דווקא לצמצם את החלל על ידי העמדת פשוטים שיהיה הקר, או הערכת דיון דין עדיפה, דלא ליסי אווירא דהי גיסא ודהי גיסא ולבט לו. על ידי העמדת פשוטים אפשר לומר שהאווירים שמשני צדידי הפשוטים יבטל את הלחיים הפשוטים שעומדים בין הדיון דין. אבל הדיון דין עצמם, בהם לא שייך לומר עושה אווירא דהי גיסא ודהי גיסא. אומרת הגמור, אומר להתניסו, כמה הן מקורבים כדי ראשה ורובה של פרה. הוא יכול להקריב את הדיום דין אל הבאר עצמו, הוא יכול לצמצם את החלל שבתוך הדיום דין עצמם, אבל לא לצמצם אותו יותר מדי. המינימום של החלל שבתוך הדיום דין יכול להיות בשיעור כזה שראשה ורובה של פרה נכנס לתוך אותו חלל שבין הדיום דין. כמה זה ראשה ורובה של פרה כמו שלמדנו לעיל? זה שיעור של שתי עמות. כמה מרוחקים? כמה אפשר להרחיק את הדיום דין? עד איזה שטח הדיום דין יכולים להתיר? אפילו קור ואפילו קוריים? ככה כתוב במשנה, שדעת הנקם אפילו קור ואפילו קוריים. רב יהודה אומר, בית צעתיים מותר, יותר מבית צעתיים אסור. המקסימום, השטח הגדול ביותר שהדיום דין יכולים להתיר ולהפוך אותו לרשות היחיד, זה רק בית צעתיים. 70 אמה ושני שליש, על 70 אמה ושני שליש, לא יותר מכך. אמרו לו, יאמרו לו חכמים לרב יהודה, השטח של בית צעתיים נאמר לגבי קרפף. מה הכוונה? כמו שנלמד בעזרת השם לכמון בהמשך המסכת בדף סמך זין עמוד בייס, באופן עקרוני, מקום שמוקף במחיצות הוא מותר בטלטול. חזל חששו וגזרו שמקום שמוקף במחיצות ואין בו דיורין, אם גודלו של המקום יותר מבית צעתיים, אף על פי שהוא מוקף במחיצות, המחיצות לא מתירות אותו בטלטול. יש לו דין של קרמליס, אסור לטלטל בו ביותר מדלת אמות. כי מקום גדול יותר מבית צעתיים, שאין בתוכו דיורים, לא דרים שם, הוא מחלף ברשות הרבים. אם יהיה מותר לטלטל באותו מקום, יבואו גם לטלטל ברשות הרבים. לכן חזל גזרו ואמרו, מקום שמוקף במחיצות, אם הוא גדול יותר מבית צעתיים, ואין שם דיורים, הוא לא משמש לתשמישי דירה, אף על פי שהוא מוקף במחיצות, הדין הוא שהוא אסור בטלטול. זה מה שנקרא קרפף. קרפף הכוונה לאוצר מחסן עצים שהיה מחוץ לעיר, שלא היה מיועד לדיורים, גם לא היה משמש לדיורים. לא כמו חצר, שהיא משמשת את הדיורים, היא סמוכה לבית. הוא היה מחוץ לעיר, כמו שרש"י מסביר בתחילת הפרק. מכיוון שהוא לא משמש לדיורים, אז עד בית צעתיים הוא מותר בטלטול. אם הוא גדול יותר מבית צעתיים הוא אסור בטלטול. אמרו לו, אתה רב יהודה אומר שהדיום דין שקובעים אותם סביבות הבאר, הם לא מתירים שטח של יותר מבית צעתיים. זה לא נכון, בית צעתיים מצאנו רק במקום שלא מוקף לדירה, אבל אי אתה מודה בדיר, סהר, מוקצה, חצר, המקומות הללו הם יהיו מקומות שהיו בהם דיורים. רש"י מסביר, דיר, אומר רש"י, מוקף לדירה שהרואה דר שם בלילה. היו בהם דיורים. מכיוון שהיו בהם דיורים, אז אף על פי שגודלם יותר מבית צעתיים, הדין הוא שהם מותרים בטלטול. אז גם כאן, מכיוון שהדיום דין הללו הם מקיפים את הבאר. הבאר, מסביר רש"י בתחילת הפרק, במשנה בתחילת הפרק, הבאר יש בו מים, המים משמשים את דיורי האדם, הם משמשים לשתייה, אז אף על פי שהשטח שהדיום די מקיפים אותו הוא גדול יותר מביצי התאים, שיהיה מותר בטלטול. אמרו לו, אי אתה מודה בדיר, סהר, מוקצה, חצר, אפילו בת 5 קורים, אפילו בת 10 קורים שמותר. אמר להם רב יהודה, זה לא נכון, הדמיון לא נכון, למה? זו מחיצה ואילו פסים. מחיצה, אני מסכים איתכם, אני מסכים שמחיצה שמקיפה מקום שדרים בו, אף על פי שהמקום גדול יותר מבית צעתיים, היא מתירה את המקום בטלטול. אבל כאן לא מדובר במחיצה, מדובר בפסים. הוא לקח 4 זוויות מ4 כיוונים וקבע אותם. הפרוץ מרובה על העומד, אומר רב יהודה, זה לא מתיר, רק עד בית צעתיים, כמו כארפף. אומרת הגמרא, ואם איסה, אם נאמר שהגדלת הדיום דין מועילה לפי רב יהודה, כמו קביעת פסים בין הדיום דין, זו מחיצה וזו מחיצה מבו אליי, הבה ונעשה את החשבון. מדובר כאן על שטח שהוא 70 אמה ושני שליש, על 70 אמה ושני שליש. כדי שהדיום דין, כדי להאריך את הדיום דין, שלא יהיה הפרש בין הדיום דין של יותר מ-13 אמה ושני שליש, צריך שבאורכם של כל דיומד ויומד יהיה 28 אמות ושני שליש. אז הפער שבין הדיום דין נפחת מ-13 אמה ושני שליש. אז המרחק הוא מרחק שלא פוסל את הדיום דין. ממילא, אם ככה, אז הם כבר נחשבים למחיצות גמורות, כי האוימד מרובה על הפורוץ. אם יש דיומד אחד שאורכו 28 אמות ושני שליש מצד זה, דיומד שני שאורכו 28 אמות ושני שליש מצד השני, והאוויר שביניהם הוא 13 אמות ושליש, אם כן, האוימד מרובה על הפורוץ, אז יש כאן מחיצה גמורה. אם יש כאן מחיצה גמורה, אז למה היא לא מועילה להתיר שטח שגודלו יותר מבית צעתיים? על כורך, שלפי רב יהודה הערכת הדיום דין לא מועילה, מועיל רק לקבוע פסים באמצע. ממילא זה מה שאומר רב יהודה, זה פסים, זה לא מחיצות. אם זה פסים ולא מחיצות, פסים לא מועילים על שטח יותר מבית צעתיים. זה ראיית הגמרא. תוכה הגמרא ואומרת לא, אוכי כאומר, זו תורת מחיצה עליה ופרצותיה ב10, ואילו תורת פסים עליהם ופרצותיהם ב13 אמה ושליש. רב יהודה לא מתכוון לומר שאילו פסים והפורץ שבהם מרובה על האוימד. רב יהודה מתכוון לומר אילו תורת פסים עליהם, דהיינו, הדיום דין הללו, הפרצה שבתוכם יכולה להיות עד 13 אמה ושליש. ואילו כל מחיצה היא נפסלת כבר בפרצה של יותר מ10. אז הנה זה ההבדל, אומר רב יהודה. אנחנו רואים בדיום דין שהם לא משמשים כמחיצות אלא הם משמשים כפסים, והראיה שהם לא נפסלים ב10, הם נפסלים ב13 ושליש. כאשר הפרצה היא יותר מ-13 אמות ושליש, אז זה פוסל אותם, אבל הם לא נפסלים ביותר מ-10. אז רואים שההיתר שלהם הוא מדין פסין ולא מדין מחיצה. אז אם כן, הם לא יכולים להתיר שטח שגודלו יותר מבית צעתיים. אבל לא אילום אי מלוך, שערכת הדיום דין לפי רב יהודה גם היא מועילה, כמו קביעת פסים. ממשיכה הגמרא ומסתפקת. בואי מיני אביי מרבה. תל המתלקט 10 מתוך 4 נידון משום דיומד או אינו נידון משום דיומד. באלמה קיימלון, תל המתלקט 10 בתוך 4 אמות, דהיינו תלולית אפר שהיא מתנסית לגובה 10 טפחים במשך פחות מ4 אמות, הדין הוא שהתלולית הזאת נחשבת כמחיצה. אם יש לה גובה 10 באורך פחות של פחות מ4 אמות, היא נחשבת כמחיצה גמורה. מסתפקת הגמורה, אם יש תל מסלק את הסורו בתוך 4 אמויס שעומד ברשות הרבים סמוך לבאר המים, האם הוא יכול להיחשב כדיומד או לא? לכאורה, למה שלא יוכל לחשב כדיומד? אם אותו תל נחשב כמחיצה גמורה מדוירייסה, למה שהוא לא יחשב כדיומד להתיר את שאיבת המים מהבאר אל שפת הבאר? הריטבו מסביר שלגבי דיומד צריך שיהיה ניכר שמדובר בדיומד, ובתלולית אפר לא ניכר שהיא משמשת כדיומד. אומרת הגמרא, אומר לית ניסוו, רבי שמעון בן אלעזר אומר, הייתה שם אבן מרובת, בסמוך לבאר המים ברשות הרבים, הייתה אבן מרובת. רואים, כל שאילו תחלק ויש בה עמה לכאן ועמה לכאן, נידון משום דיומד. אם אותה אבן, כאשר נוציא את החלק הפנימי שבאבן, נקבל עמה לכאן ועמה לכאן, אם נחקוק באבן, יהיה עמה לכאן ועמה לכאן, אף על פי שהאבן לא חקוקה, הדין הוא שאותה אבן יכולה לשמש כדיומד. ואם לאו, אינו נידון משום דיומד. רבי שמואל, בנו של רבי יוחנן בן ברויקו אומר, הייתה שם אבן עגולה, לא אבן מרובת, אבן עגולה שעומדת בסמוך לבאר המים. רואים, כל שאילו תחקק ותחלק, ויש בה מה לכאן ומה לכאן, נידון משום דיומד. אבן עגולה, דבר ראשון, צריך לחקוק אותה שהיא תהיה מרובת, ואחר כך לחלק אותה, להוציא את החלק הפנימי שבה, ולהשאיר אותה על זווית עמה לכאן ועמה לכאן. אבן מרובעת, מספיק לומר רואים, כאילו שהיינו, כאילו שחוקקים את הפנים של האבן, אם יש עמה לכאן ועמה לכאן, היא קשרה, היא קשרה לשמש כדיומד. אבן עגולה, צריך קודם כל לרבע אותה, ואחר כך להוציא את החלק הפנימי, ולהשאיר עמה לכאן ועמה לכאן. מה רע באבן עגולה? למה צריך לרבע את האבן? הספסמס מתקשה בעניין. החזוניש בסימן קוף חצי קטן יוד אומר שכאשר האבן היא מרובעת, היא יותר נראית כמו דיומד מאשר אם היא עגולה. אומרת הגמורה, במייקו מיפליגי, במה נחלקו רב שימוין בן אלעזר, בן עם רבי שמואל בנו של רבי יוחנן בן ברויקו, למה לפי רב שמעון בן אלעזר רק אבן מרובעת כשרה לשמש כדיומד, ואילו לפי רבי שמואל בנו של רבי יוחנן בן ברויקו גם אבן עגולה, הדין הוא שרואים כמו שהיא נחקקה ורואים שכמו שהסירו את החלק הפנימי שבה, מה המחלוקת? אומרת הגמורה, מר סובר חד רואים אמרינן, טריין רואים לא אמרינן, ומר סובר אפילו טריין רואים נמי אמרינן, לפי רב שמעון בן אלעזר חד רואין אמרינן, אם מדובר באבן מרובעת, אומרים רואין כמו שהיינו חוקקים ומסירים את החלק הפנימי, היה נשאר עמה לכאן ועמה לכאן, גם עכשיו הדינו שזה קשר, אף על פי שלא הוצאנו את החלק הפנימי. לפי רבי שמואל בנו של רבי יוחנן בן ברויקו, אומרים טריין רואין, מה הכוונה? גם אבן עגולה, אומרים רואין כמו שהפכנו אותה למרובעת, וכמו שהסרנו את החלק הפנימי שבה. על קופולים לענייננו, כאשר מדובר על תל, תל זה דומה לאבן עגולה, אומר רשי, כי התל, כך לכאורה, עשוי בצורה עגולה, נקרא את דברי רשי בדיבור המסחיל, אמרינן טריין רואין, ותל נמי כאבן עגולה דומי, לתנא קמא לא ימרינן טריין רואין. למה? כנראה משום שהתל עשוי בצורה עגולה, אסיר קודם כל לרבע את התל, ואחר כך, להוציא את החלק הפנימי, להשאיר זווית לכאן וזווית לכאן. אז זה תלוי במחלוקת הזאת. אומרת הגמרא ספק נוסף, בואי מיני הבאי מרבה, חיצת הקנים, קנה קנה פחות משלושה, נידון משום דיומד, עולב. בסמוך לבאר המים שברשות הרבים, יש חיצת הקנים. דהיינו, ישנם קנים קנים, עמה לכאן ועמה לכאן, המרחק בין הקנים הוא פחות משלושה תפחים. מדין לובוד, הקנים מתחברים להיות מחיצה. השאלה היא, האם מחיצה כזאת, שעשויה מקנים קנים, שהמרחק ביניהם פחות משלושה, האם אותם קנים יכולים לשמש כדיומד או לא? לכאורה, למה שלא ישמשו כדיומד? הרי למדנו ליל בדף תזיין עמוד בייס, שמחיצת שתי נחשבת כמחיצה. המחיצה לא צריכה להיות גם שתי וגם ערב. מחיצת שתי לבד גם היא מחיצה. גם כאן, הקנים הללו הם מחיצת שתי. אין כאן אמנם מחיצת ערב. הם קנים שתקועים באדמה ועולים כלפי מעלה. אבל אין גם קנים שעומדים לרוחב. יש רק קנים שעומדים לגובה מחיצת שתי. אבל מחיצת שתי נחשבת למחיצה. אז למה שחיצת קנים שהמרחק ביניהם פחות משלושה לא יחשבו כדיומד? הריטב"א מסביר שאולי מחיצת שתי מועילה רק כאשר מדובר באוימד מרובה על הפורוץ. אבל כאן בדיומדין, מכיוון שהפרוץ מרובה על העומד, האוויר שבין הדיומדין מרובה על הדיומדין עצמם, העומד הוא רק עמה לכאן ועמה לכאן, והאוויר שביניהם יכול להיות עד 10 לפי רבי מאיר, ועד 13 ושליש לפי רבי יהודה. אז אולי בפורוץ מרובה על העומד לא מועיל מחיצת שתי בלבד. אומר לי, תניסו, היה שם מילאנו גדר, בצמוד לבאר המים, בסמוך לבאר המים ברשות הרבים היה אילן או גדר, או חיצת הקנים נידון משום דיומד. אז הנה כתוב שחיצת הקנים נידון משום דיומד. מה אליו? קנה קנה פחות משלושה. אז הנה, פשיטות לספק שלנו, קנה קנה פחות משלושה, יכול לשמש כדיומד. אומרת הגמורה, לא, גונדריסה דקוני. מה הכוונה גונדריסה דקוני? גזע ש... נעוץ באדמה וממנו יוצאים קנים לצדדים. לא מדובר כאן בקנה קנה פחות משלושה, אלא בגזע שיוצאים ממנו קנים. אילן קטן סמוך לאדמה שממנו יוצאים קנים לצדדים. רק הוא יכול לשמש כדומד, אבל לא קנים שאין קשר ביניהם. איוך יינו אילן, זה אילן ממש. אומרת הגמור, ואלו מי קנה קנה פחות משלושה, היינו גדר. אלו מי יסלוח למימר תרי גב נגדר, גדר של אבנים וגדר שעשוי משתי. הגעניין כבר אומר שהחידוש בגדר של אבנים, שאף על פי שהם לא נעשו לשם דיומד, גם הדינו שזה מועיל. אוכנה מתרי גב נעילן? מה הכוונה תרי גב נעילן? יש אילן שגזעו גבוה 10, שאפשר לחקוק בו ויהיה עמה לכאן ועמה לכאן, ויש את הגודריסה דקוני. אילן קטן, אין בגובה הגזע שלו 10, אי אפשר לחוק, אבל הקנים שלו מתפזרים לצדדים. אי כדי אמרי, גודריסה דקוני קומי בועלי. הספק שהסתפק הבייג לפני רובה, היה לא על קנה קנה פחות משלושה, אלא גודריסה דקוני, גזע קטן, נמוך, סמוך לאדמה, שיוצאים ממנו קנים לצדדים. המרחק בין הקנים פחות משלושה. ויש עמה לכאן ועמה לכאן. האם אותו גודריסה דקוני, האם אותו גזע שיוצאים ממנו קנים, יכול לשמש כדיומד או לא? אומר לי, תניסו, היה שם גדר או אילן או חיצת הקנים נידון משום דיומד. מה אליו גודריסה דקוני? לא, קנה קנה פחות משלושה. אומרת הגמורה, יוכי, היינו גדר. אלו מי גודריסה דקוני, היינו אילן. אלו מה יסלוח למימה תרי גב נעילן? אילן גבוה 10 והגודריסה דקוני שזה נמוך יותר. אוכנה מתרי גב נגדר, גדר של אבנים וגדר של קנים פחות משלושה. ממילא אי אפשר לפשוט את הספק שלנו מכאן.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.